באמצע הסוגיה של הכנסות. ראינו מקרה אתמול בדף ע"ב עמוד א', היה מקרה של אדם שמשכן שדה לחברו, אכל אותו 3 שנים והחביא את שטר המשכון ורצה לטעון, או שאתה מוכר לי את השדה או שאני אוכיח שהיא שלי כי כבר 3 שנים היא בחזקתי. עשה הצד השני הקונה, הבין מול מי הוא עומד, אז הוא מכר את השדה בשקט לבנו הקטן, ואחר כך הוא מכר את השדה כאילו למלווה. והמחירה למלווה היא בעצם מחירה בלי תוקף, כי השדה כבר מחורה. הוויכוח היה עכשיו, המלווה ששילם עכשיו, הפך להיות קונה ושילם עכשיו כסף, האם הוא יכול לגבות את הכסף הזה מנכסים משועבדים או מנכסים בני חורין. אמר רביי, ולאו היינו לרבאסי, זה בדיוק המקרה של רבי יסי. אמר רבי יסי, מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ולמרות שהשטר לא מקוים גובה מנכסים משועבדים. אז אתה רואה שכאשר השטר הזה הוא נכון מבחינת כותב השטר, במקרה שלנו זה האדם הקונה, הלווה. כן, במקרה שלנו הלווה, הוא מודה בשטר שכתבו, לא צריך לקיים אותו, ולפי זה גם כאן, השטר הזה משמש כהוכחה למלווה, שעדיין יש לו חוב כספי. אתה חייב לי כסף. וכיוון שאתה חייב לי כסף, למרות שמחירת הקניין השדה לא עבדה, לא הצליחה, אבל כסף, אתה מודה שאתה חייב לי. כיוון שכך, אני יכול לגבות מנכסים משועבדים. אומר רב, זה לא דומה, מדמי, עד תם ניתן להיכתב. אך לא ניתן להיכתב. אם ההלוואה הייתה באמת נכונה, אז יש תוקף. פה במקרה שלנו, הנושא הוא שטר המחירה. ושטר המחירה הוא שטר פסול. כיוון שהוא שטר פסול חסר תוקף, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה שהיא. טוב, יש פה אם כן שטר. מטיבר מרמר וכאמר להשמטה, ששטר שאין לו תוקף, אז בעצם מבחינתי אני לא יכול להתייחס אליו בכלל, לא יכול לבוא לי שום ראייה לשום עניין. אמר בן נחשב לי מלווה. אמר לרבינה למאמר, אלא עד אמר רבי יוחנן, גזרה שמה יגבה מזמן ראשון. למדנו אתמול שאם יש שטר שהזמן שלו זמן מוקדם, כתבו תאריך מוקדם, אנחנו פוסלים את השטר שמה יהיה בו שימוש לא ראוי בתאריך הכתוב בשטר שהוא לא תאריך נכון. נעימה, לא ניתן להיכתב. לכאורה, למה אתה צריך רבי יוחנן להגיד גזרה? להגיד פשוט, השטר הזה פסול, לא ניתן להיכתב כי הוא לא נכון. וכמעט שהוא לא נכון, נמחק השטר. אומר לו, אומר מראי מר, אחי אשתה, זה לא דומה. אתם נהי, זה לא ניתן לי כתב בזמן ראשון, ניתן לי כתב בזמן שני. השטר הזה אמנם, התאריך לא נכון, אבל התוכן של השטר הוא נכון. באמת, הייתה פה מכירה, הייתה פה הלוואה, רק התאריך שכתוב הוא לא נכון. אך פה, בשטר המכירה הזה, הוא לא נכון בתוכן שלו. הוא אומר, אני מכרתי לך את השדה. זה לא נכון, השדה מכורה למישהו אחר. אלא עדת עניה לשבח קרקעות כיצד. הרי שגזל אדם שדה מחברו. אם אדם חס ושלום גזל שדה, ומכר את השדה למישהו אחר באחריות. והקונה, התמים, השביח, השקיע בשדה, חשב שהוא שלו. ועכשיו בא הנגזל, ואומר לקונה, סליחה אדוני יקר, השדה הזאת היא שלי, תחזיר לי אותה. טוב, יוצא מתחת ידו. בא הקונה התמים לגזלן, אומר לו, אתה רימית אותי, מכרת לי שדה גזולה, תביא פיצויים, אין בעיה. אומר הגזלן, צודק, אני אשלם לך את כל הקרן. זה ודאי, אשלם לך אפילו מנכסים משועבדים. ומה עם כל השבח שהשקעתי? בסדר, גם את זה אני אשלם לך. אבל רק מנכסים בני חורין. למה? נאמה לא ניתן להיכתב. לכאורה כל השטר הזה מיסודו שמחר הגזלן לקונה התמים הוא שטר שאין לו, הוא לא התחיל מעולם, כי הקרקע הזאת קרקע אינה נגזלת ואי אפשר למכור קרקע שהיא לא שלך, וכיוון שכך אז גם אין אחריות בשטר, אחריות גם בטלה, ואם אין אחריות אז אין כלום, אי אפשר אתה לא יכול לתבוע אותו על פיצוי. אתה גם הרך ישת, זה לא דומה. אתה אילמן דאמר לא ניחה לדולן לקרי גזלנה. הגזלן הזה, הסיבה שהוא מבין שהוא צריך לפצות, כי הוא לא רוצה שיצא עליו שם גזלן, הוא רוצה עוד לעשות כמה עסקים בחיים, ולכן הוא מבין שהוא צריך לשלם. או אילמן דאמר ניחה לדלקו במנותי, שוב להיחשב בן אדם אמין, ופייס ללמרי, הגזלן ודאי ילך לבעל הקרקע ויקנה אותה ממנו, ומוקים ללשטרי, יהפוך את השטר המחירה לשטר נכון, שטר אמיתי. אז לכן יש פה סיכוי שהשטר הזה יום אחד יהיה שטר נכון. אפשר לתקן, אבל פה כל המטרה הייתה להבריח את השטר, להברוך עם עיניקה מכוון, שטר המקיים לא עוד יקיים את השטר, בוודאי שהשטר הזה הוא שטר שהוא לא מעוניין בו, הוא לא רוצה אותו, השטר המחירה השני הפיקטיבי, ולכן הוא בטל ומפותל ואין לו שום תוקף כלל. אנחנו חוזרים להלכות ריבית. אין פוסקים על הפירות עד שיצא השער. אם אני רוצה לשלם מראש על סחורה עתידית, אין בעיה, בתנאי שהמחיר היא כבר ידוע כעת. ידוע המחיר. אם יצא השער, פוסקים. אף על פי שאין פירות לזה. למרות שאני לא, אין לי כרגע, אני לא יכול לשווק לך פירות. בסדר, זה שיצא השער סימן שכבר הסחורה הזאת נמצאת בשוק. אם לא הייתה סחורה כזאת בשוק, לא היו קובעים מחירים, לא היו מסתכנים לקבוע שער, תשלום. סימן שהסחורה הזאת נמצאת, ולכן אתה יכול בקלות עכשיו לקנות. אני הבאתי לך כסף, תביא לי את הסחורה, אתה יכול אתה להביא עכשיו, אחד אתה להביא אותה עוד חודשיים, ובגלל זה קצת הפסדת, ואני הרווחתי אולי, בעיה שלך, אז זה לא ריבית. אני נתתי לך כסף, אמרתי לך תביא סחורה, יכולת להביא עכשיו. זה קניין, מקו קומנקה.
אמרנו בעבר שזה אסור, אפילו אלא אם כן זה נמצא ברשותו ויגדל כמו כל
הקרה. או שיצא השער. אם יצא השער, זאת אומרת אפשר עכשיו לקנות. הנה זה זמין. טוב, אני בא עכשיו לשדה ורוצה לקנות ועדיין לא יצא השער. יש מצבים שלמרות שעוד לא יצא השער, אפשר לבצע קניין על סחורה שעוד לא נמצאת, עוד מעט תהיה, אבל ולא יצא השער, ואף על פי כן יכול לשלם מראש ולקבל את הסחורה שהיא תהיה מוכנה. למשל, היה הוא תחילה לקוצרים, פוסק עמו על הגדיש, הוא הראשון שקצר את השדה, עוד לא יצא השער כי השוק עוד לא התעדכן למחירי החיטה החדשים, כי רק עכשיו התחיל הקציר, אבל הוא כבר יש לו כבר איזה גדיש, אני רוצה לקנות ממנו חיטה, הוא אומר לך תשמע עוד לא מוכן החיטה, אז זה עוד גדיש, ייקח עוד כמה זמן עד שאני אדוש את החיטה, אביא לך גרעינים מסודרים, אין בעיה, אני כבר עכשיו משלם לך, אני רוצה מחיר עכשיו. טוב, כך. ועוד לא יצא השער, אפשר. למה? כי הגדיש, זה עניין של, זה טכני. בסדר? אז עוד שבוע, שבועיים, החיטה רואים אותה, היא נמצאת. בסדר? אז ייקח עוד שבוע עד שתגמור לדוש את החיטה, זה בסדר. זה כאילו כבר התבצע עסקה עכשיו וזה בסדר. אותו דבר רבית של ענבים, אותו דבר מעטן של זיתים, אותו דבר ביצים של יוצר. כלי החרס, אדם שמכין כלי חרס, היה לו חתיכות חרס, הוא מתחיל לעבוד על החרס. זה נקרא ביצה. החרס זה חמר גולמי, הוא מתחיל לעבוד עליו. אז אני אומר, אני רואה אותו עם החמר הגולמי, אתה אומר, את הכלי הזה, כמה זמן ייקח לך להיות אותו? שלושה ימים? כבר, קח את הכסף, אני רוצה את הכלי. עוד שלושה ימים, הוא יהיה מוכן. בסדר גמור. אותו דבר סיד ששקו בכבשן. אפשר לפסוק על זבל כל השנה, כי זבל של פרות, של כבשים, תמיד מצוי. רבי יוסי אומר לו, אין פוסקים אל הזבל, אלא אם כן למוכר יש זבל מוכן. חכמים מתירים. פוסק עמו כשער הגבוה. שער הגבוה הכוונה זול. גבוה הכוונה הרבה סחורה ומעט כסף. למה? למרות שאין שער, אני מחליט עכשיו מה המחיר. אין שער, אין מחיר. אני מחליט, ויכול להיות שזה לטובתי. בסדר? אתה יכול להביא לי עכשיו? לעשות מה שאתה רוצה. רבי יהודה אומר, אף על פי שלא פסק עמו בשער הגבוה, יכול לומר לו, תן לי כזה, או תן לי מהותיי. כל עוד לא משך את הסחורה, ידו על העליונה, הוא יכול להחליט, או שאתה מביא לי במחיר הזה, או שלא, ולכן הקונה, בסדר? הוא ידוע לעליונה, כי הסחורה אצלו, אומר רבי יהודה, וכיוון שהקונה הסחורה אצלו, ידוע לעליונה, הוא מחליט איזה מחיר יהיה, או תביא את הכסף חזרה. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אין פוסקים על השער בשוק. יש מצב שיש פירות, יש שער, ובכל זאת לא פוסקים. למה? אמר רבי זר לרבי דסי, אמר רבי יוחנן, אפילו כדורמוס הזה, יש שער רציני, שער של שוק מכובד, למה לא? אמר לו, לא אמר רבי יוחנן, אלא בשוק של עיירות. מה שרבי יוחנן התכוון, שיש שער שהוא לא שער רציני. הוא שער של עיירות, כל הזמן הוא זז מצד לצד, השערים שלהם לא קבועים. זאת אומרת שכשיש אינפלציה, אז כל עסקה יש בה בעיית ריבית. מכיוון שהמחירים כל הזמן זזים, נעים, אז כל עסקה יכולה להיות ריבית, כי אין שער קבוע. למען דסליקא דעתין מעיקרא, אמר רבי יוחנן, אפילו כדורמוס הזה מתניתין, מה תעשה עם המשנה? המשנה אומרת מפורש, אם יצא השער פוסקים, איך היא משכחת לה? היא למסקנה אני יכול לפרש שהמשנה מדברת שיש אינפלציה, אבל אם לפי אבא אמינה, לפני שידעתי את ההסבר הזה, איך הסברת את המשנה? מתניתין בחיטי הכלבי והרבי, שיש חיטים שנמצאים במחסנים ובספינות, ודמשהו חתר עטפי השער הזה, כיוון שיש המון המון סחורה, המון סחורה, צרות של סחורה, אני מעריך שהשער יהיה קבוע כבר בתקופה ממושכת. אני יכול לצבור, יש לי צפי מסודר כמה סחורות יש וכמה זמן זה יחזיק. חצי שנה אני יכול להעריך כבר שער לחצי שנה, ולכן זה בסדר. אבל אם זה שער כזה, אין לי הרבה, אין לי סחורה, כמויות של סחורה זמינה, צריך להחמיר. תנו רבנן, פוסקים על הפירות עד שיצא השער. יצא השער, אפשר, פוסקים, כי אף על פי שאין לך, אתה יכול לקנות. היו חדשות מארבע, וישנות משלוש. אם החיטים החדשות נמכרות בזול, ארבע סעים לסלע, כי חיטים חדשות הן פחות משובחות. ואילו החיטים הישנות, האיכותיות, שהתייבשו כבר, הם יותר ביוקר. שלוש סעים לסלע. אין פוסקים את המחיר הזול עד שיצא השער לחדש ולשן שער אחיד. זאת אומרת, אנחנו שואפים להגיע למצב שיהיה שער אחיד, ורק אז אפשר לפסוק. היו לקוטות מארבע, לקוטות החיטים, שהעניים מביאים ככה במאסף, הם מנסים ללקט כזה, אז הם נמכרים בארבע, ואילו השעים החיטים הרגילים בשלוש. אז יש הבדל שוב במחירים בין סוגי החיטים. אז אין פוסקים עד שיצא השער אחיד, גם ללוקט וגם למוכר. אמר מלחמן, פוסקים ללקוטות, ישר על הקוטות. אם אני רוצה ללכת לעניים, יש עניים שהם אוספים חיטה אחרי הקציר. מסתובבים. ואני מוכן לשלם מראש לאיזה אני, בדרך כלל זה יהיה קצת יותר, כי זה עבודה קשה מצד העני, וגם הוא צריך שזה ישתלם לו. אני משלם לו מראש כסף, אומר לו, אתה יש לך זכות ללקט, לי אין, כי אתה עני. קח כסף, ומה שאתה מלקט לי בעונה בחודש הקרוב שלי, ואני משלם לך מראש. ויש שער כזה, יש שער לקוטות, בסדר גמור. אמר לרב נחמן, מה ישנה לוקט, מה הסברה? די לייטלי, יזית מלקות חברי. הרי אם הוא לא ישיג, הוא יחפש מהחברים שלו, ינסה איכשהו להשיג. בעל הבית נמי יזיף מלקות. הרי בעל הבית אחר, גם הוא יכול להשיג. למה אני לא יכול, עם כל בעל בית, שהוא לא אני, שהוא עשיר, להגיד לו, אני רוצה לפסוק עמך כשער על הקוטות. למה? אתה יכול להשיג. תלך לאיזה מישהו שיש לו אני, שיש לו יכולת, ותעשה איתו עסקה גם. אמר הבאי, אמר הרב, זה לא, בעל הבית לא יעשה את זה. זה לא אמיתי. למה? זילה במילתא למזה מלקות. הוא לא יעשה את זה, זה נגד הכבודו. ויביתם, המניה יבזוזי לבעל הבית, הפירשה הפירייבי. מי שנותן כסף לבעל הבית מצפה לחיטה מסודרת, מאורגנת, איכותית, ולא לחיטה שעזפו אותה בסוף. זה בדרך כלל לחיטה פחות משובחת. אמר ששת אמר אבונה, אין לובים על שער שבשוק. יש לנו הלוואה, ואני נותן לך הלוואה 10 שקלים, ואני אומר לך, תשמע, אתה אל תחזיר לי 10 שקלים עוד חודשיים, כי 10 שקלים של עוד חודשיים כבר לא יהיו שווים. אז מה אני אומר? היום כמה אפשר לקנות ב10 שקלים? אפשר לקנות קילו עגבניות. אז אני מבקש עוד שבועיים תביא לי קילו עגבניות, או אם לא את הקילו, כמה ששווה קילו עגבניות. זאת אומרת, אני רוצה לשמור על הערך הריאלי של הכסף שלי. ולכן, אני משהו שאני יודע שהוא יציב, בסדר? נגיד, סתם עגבניות נגיד, אמרתי. נכון. אני מלווה עכשיו. הכסף הזה עכשיו שווה קילו. אני רוצה שגם עוד שבועיים הוא יהיה שווה קילו. עכשיו, עוד שבועיים, כדי שהוא יהיה שווה קילו, אני לבדתי לך 10, אתה תחזיר לי 12. כי 12 עוד שבועיים זה שווה קילו, כי הכסף זז. אבל אני רוצה שאני אוכל תמיד לקנות איתו קילו. לשמור על הערך הריאלי של הכסף.
לא משנה, או שהיה אינפלציה והכסף שווה פחות, או שהמחיר...
לא מעניין אותי למה. אני רוצה שמה שיכולתי לעשות עם הכסף היום, אני אוכל לעשות איתו עוד שבועיים. וזה אומר שתשלם לי יותר. הערך האמיתי של הכסף זה כוח הקנייה שלו. ואני רוצה שכוח הקנייה שלי יישמר. אומר רב ששת, אומר רב הונא, אסור לעשות את זה. זה נקרא צמוד. הלוואה צמודה. הלוואה צמודה לדולר. לא יודע למה, למדד יוקר המחיה, זה הלוואה בריבית, אסור לעשות את זה.
רב, גם אם מישהו מלווה 10 שקל, מתחזור 10 שקל, הם יודעים שהערך משתנה, אז זה ריבית גם.
לא, לא, כי זה לא סוכם מראש. פה סוכם מראש, שזה, אני מתעלם מה... שם זה סיכון, פה זה מוגדר מראש, אני הולך להרוויח. או לפחות אתה הולך לתת לי יותר. אני לא אפסיד. להפסיד, אני בטוח להפסיד, אבל אתה תיתן לי, יכול שתיתן לי יותר. מדאורייתא זה מותר, כי באמת, הוא לא נותן לו יותר. אבל מדרבנן, החמירו בזה. כי מבחוץ, מה זה נראה? שאני הבאתי לך 10, ואתה הבאתי לי 12. אז כיוון שהיחסים בינינו הם לווה ומלווה, ומבחוץ ככה זה נראה, החמירו בזה חכמים.
עוד אם אני לוקח מהשכן קילו קמח.
נגיע לזה. נגיע לזה. טוב, בעזרת השם. אנחנו נגיע לזה. לא אמרתי היום, הוא יכול לישון.
לא, אבל אני לוקח מעמיחי ומיכה.
זה מה, טוב, אנחנו נדבר על זה. לא ידעתי שאתה עוד על הרמה הזאת.
קילו קמח.
דרדרת לקילו קמח מעמיחה. אמר לרב יוסף בר חמה לרב ששת, ואמרי לה רבי יוסי בר אבא לרב ששת, מי אמר רבונה אחי? והבא מיני מרבונה, שאלו את רבונה, אנה בני רב, בחורי ישיבה, דיאזפה בתשרי, הם לוקחים הלוואות בחודש תשרי, ופרי בטבת, וזה הלוואה צמודה, שהרי הוא אסיר, אמר לו, אחי תבהיני, אחי תבשלי, בא עזיב נפל אלי. הרי אם היו רוצים בני הישיבה, אותם בחורי ישיבה, היו יכולים לקנות פירות, ולתת פירות אם הם רוצים. אז לכן זה מותר. אומרת הגמרא, נכון.
מה זה חיטים בינוי, חיטים בשילה?
יש חיטים בכל מיני מקומות, נכון? אז כיוון שיש חיטים בקום בשוק, יש בשוק.
בשוויים שונים.
יש בשוויים שונים. אז אתה יכול לפרוע, מה הבעיה? אז כיוון שכך, אז בעצם זה מותר. כי זה לא נכון לומר שהייתה פה הלוואה. יש פה בעצם עסקה. ואתה כבר מעיקר הסבר ואולי לובים, כיוון דשמה, אמר בשמואל אחי, אמר רבי אליו לובין, אמר יונה מי לובין, רבונה חזר בו. כן? אז חזרנו מהדבר הזה, מהדין הראשון. תנו רבנן, המוליך חבילה ממקום למקום.
אז מותר לה לראות צמוד המדד, לפי שחזרנו.
לכאורה, אנחנו לא... כן, זה נושא. המוליך חבילה של סחורה ממקום למקום ורוצה למכור אותה, מצאו חברו, אמר תן לי, אני אמכור בשבילך, ואני בכסף שאני אקבל עבור הסחורה אני גם אגלגל כמה עסקים, ואחר כך אני אעלה לך כדרך שמעלים לך, אני מבטיח לשלם לך מה שהיית מרוויח בשביל הסחורה, בינתיים מה שיש לי זה כסף זמין. טוב, אם ההסכם הוא כזה שבינתיים כל עוד לא נמכרה הסחורה זה שייך למוכר, זאת אומרת שהוא אחריות עליו, אז אין פה הלוואה ולכן זה מותר. אבל אם הקונה לקח את האחריות עליו, הסוכן מחירות הזה לקח עליו אחריות, הוא בעצם הפך להיות סוג של לווה ולכן זה אסור. המוליך פירות ממקום למקום, צאו חברו ואמר לו תנם לי, אני חייב פירות, תביא לי אותם ואני אעלה לך, אני אשלם לך פירות שיש לי באותו מקום, אני אשיג לך מחיר טוב עליהם בעתיד. אם יש לו פירות באותו מקום, מי באמת הלווה יש לו יכולת למכור פירות ביוקר במקום אחר ולתת, להחזיר למלווה, בסדר, מותר, יש פה עסקה. אם לאו, זה הלוואה בלי אחיזה בשטח, ולכן זה אסור. החמרים מעלים במקום היוקר כבמקום הזול ואינם חוששים. חמרים, אנשים שמעבירים, סוחרים בתבועה, יכולים לבוא לאנשים ולהגיד להם, תראו, תביאו לי כסף מראש, בסדר? ואתם תקבלו, כשאתם תקבלו את הסחורה שאני אתן לכם, תקבלו אותה במחיר זול. אז תשלמו לי מראש, אני מתחייב לספק לכם סחורה במחיר מאוד מאוד זול. מותר? למה זה מותר? מה הייתה? מה? הרי לכאורה, אין להם כלום, והם מקבלים אחריות גם על כל הסחורה הזאת. ומוסיפים על זה, אתם דואגים שגם המחיר שלה יהיה לטובת הבעלי הבתים. מרפא פניך לו, זה מגל אלו תארה. זאת אומרת, זה שיש להם כסף זמין, כי הם קיבלו מראש כספים מבעלי בתים, זה יוצר, מיד מאפשר להם לקנות יחסית בזול, כי יש להם כסף זמין, אנשים מוכנים לעשות איתם עסקים, ולכן זה כדאי להם לחמרים האלו את כל הסיפור הגדול הזה, כי הם גם מרוויחים מהעניין. רבה חברי דרביקה אמר ניחלו דמוז לגביו, לא רק ש נותנים להם ככה, נפתחים השערים, אלא ממש המחירים יורדים בגלל שיש להם כסף זמין. מה אין לפקמינה? מה ההבדל בין שני הפירושים? בגנאו תרק חדת. אם זה סוחר חמר חדש, אז עוד לא מכירים אותו. אז אם זה מצד שזה כשיש לו כסף, אז נפתחים לו השערים, בסדר גמור. אבל אם אני אומר שכולם מכירים אותו כבר שנים ויש לו כסף ומיד מוזילים את המחירים, זה רק בגלל שהוא כבר ידוע. לא לכל אדם מיד מוכנים להוזיל מחירים, רק מישהו שהוא כבר קנה אמינות, קנה לו שם, לא יודע שבאמת מביא כספים ונותן מחירים טובים, אפשר לעשות איתו עסקים במחירים טובים, לכן רק לגביו אנחנו נתיב. בסורה מספרת הגמרא, אז לארבע ארבע היו מוכרים ארבע קילו בזוז, ואילו בכפרי היו מוכרים שיטה שיטה, שש קילו בזוז, מחיר הרבה יותר טוב. יאיר רב זוזה לחמרי, רב היה בסורה, היה נותן מאות לסוחרים, לכו בבקשה לשם לרמי לוי, תקנו לי בזול. קביל הליון סדורך, אם קורה משהו בדרך לתבועה, למסחר, אחריות שלי. ושקיל מניו, המחיר בסוף שהוא לקח מהם זה חמש, זאת אומרת זה פחות מהמחיר שהייתי משלם פה, יש לכם רווח, בסדר, זה לא המחיר הזול, הרווחתם משהו. ואת הגמרא ונישקול שיטה, למה רק חמש? תיקח את המחיר הזול. למה? כי הרי לקחת אחריות על כל הדרך, אז זה לגיטימי שאתה גם תקבל מחיר גבוה. מה הרב החמיר על עצמו, אדם חשוב שאני, ובאמת מצד הדין עם כל האחריות היא עליו, מותר לו לקבל את המחיר הזול, אבל הוא יחמיר על עצמו. בא מיני רב אסי מרבי יוחנן, מהו לעשות בגרוטאות? כן, יש גרוטאות, חתיכות מתכת. האם אני יכול לתת למישהו כסף, להגיד לו אני רוצה שתקנה לי גרוטאות בזול, חומרי גלם בזול, בשוק שם, אני יודע שיש שם חומרי גלם בזול, הרבה יותר מהמחיר פה, קח את הכסף, תקנה לי שם. האם זה מותר? אמר לו, ביקש רבי ישמעאל ברב אסי לעשות כן, למשל לפשטן, ולא הניחו רבי. יקדמרי, ביקש רבי לעשות בגרוטאות, ולא הניחו רבי ישמעאל ברב יוסי. כי כל היתר הזה, זה רק במוצרים שהם קל לקנות אותם. דברים שזמינים בכל מקום. אבל יש הבדלי מחירים, אבל הם זמינים. אבל אם זה דבר שקשה לקנות אותו וזה לא פשוט להשיג דברים כאלו, אנחנו יותר מחמירים בדבר הזה, כי אין קביעות, כי קשה, הסיכון הוא מאוד מאוד גדול, אי אפשר לדעת מה יהיה, לכן אי אפשר לעשות את זה. הסיכון של הסוחרים הוא מאוד מאוד גדול, כי לא היה בטוח בכלל שהם יחזרו עם רווח בעניין הזה, יכול להיות שהם, אי אפשר לדעת, זה נעלם, כבר כל כך נעלם ולא מצוי גם, אני לא יכול, אני בעצם מכריח את הסוחרים להיכנס לאיזו עסקה, יכול להיות שהם יפסידו בה. נכון, אבל זה אבק ריבית. כי הרווח של הסוחרים הוא קטן לעומת הסיכון הגדול שהם לוקחים בגלל הנעלם, המון, המון גורמים נעלמים פה, אז לכן
אני חושב שיש לו, בגלל שזה לא פתוח שהוא ישיג, אז זה לא נחשב יש לו. נכון. זה...
פרדסה, האם אני יכול לקנות מראש את הענבים? עוד לא מוכנים, עוד לא בשלים, אני מראש קונה, משלם. רב השר שמואל שרי, רב השר, כיוון דלקמי שווי עטפי, ברור שעוד כמה זמן המחירים יעלו, זה לא שאלה בכלל. אם אני קונה מראש את הענבים, משלם מראש, אז אתה מוכן, אתה מוכן בשביל זה להוריד מחיר בזול, אני רוצה את הכסף ביד, שווה לחקלאי, יהיה לו כסף זמין, והוא יודע שעוד חודש הענבים האלו שווים מחיר אחר לגמרי. אז כולם זה נראה מאוד מאוד כמו ריבית. אגר נתר לי, בעצם למה אני מוכן לעשות לך הנחה? כדי שיהיה לי כסף זמין ביד. שמואל שרי, כיוון דעית בתיוע, יש איזה סיכון. יכול להיות שבדקה ה-90 אי אפשר לדעת. עד הדקה ה-90 הכל יכול לקרות. פתאום יהיה איזה מזג אוויר לא טוב. תולעים, אין לי מושג מה, הכל ירד לטמיון. אז הקונה לוקח סיכון גם הוא מצידו, אז זה לא רק שהוא מרוויח, לכן לא מחזה אגר נתר. אמר שאם באחר מודה רב בתורי, אם היו אוספים את הענבים בתורי, בשברים, יש שם המון תקלות, הרבה פעמים העגלה שוברת גפנים, נרמסים ענבים, השברים זה יצורים לא מאוד אחראים, ולכן הסיכון הוא גדול, בוודאי רב גם פה יודע.
סתם סיכון שיכול לקרות, רב לא מסכים. גם לפי רב יכול להיות מזג אוויר או משהו כזה.
אבל זה סיכון, אולי יקרה. אבל כיוון שסיכון קטן, אז אנחנו, רב הוא מחמיר בדבר הזה. וככה הלכה, כמו רב. הלכה כמו רב.
אבל בסיכון גדול?
מודה. הכל השאלה פה זה הסיכון מול הרווח. אם זה סביר, שני הצדדים, זה אפשרי. אם זה לטובת מי שיש לו את הכסף, האיש החזק, אז אנחנו...